עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM 92.8, יום ראשון היום י"ב במרחשוון תשע"ט, קצת אחרי 10. ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, ברור, איך אפשר שלא, אני רוצה לפתוח עם אמא רחל, מה מרוחל שבשבת חל יום פטירתה. כל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים. רחל מבקה על בניה, מן איק הולך מבכי. אז אני קוראת איזשהו קטע מתוך עיתון פנינים של בקהילה, מתאריך ט' בחשוון תשע"ט. על אם הדרך בועחה בית לחם מוקפת מכל הצדדים בצר ואויב, המרצפות השחוקות שמעו את הצעדים כולם, והקירות המצלים שבפנים כבר חוו את הדמעות כולן. אמא אחת של עם ואומה שהתמקמה בדיוק שם בשביל בניה, להזכיר לפניו התברך את הוויתור העצום שוויתרה, כדי שיוותר גם הוא וישיב את בניה לגבולם. כמה רוצות אנחנו להידמות לה, לאם הזו, ידועת הסבל והאיסורים, שהשכילה לאחוז בפלך השתיקה ולדום, שהגיעה לכדי נישואין לבחיר תלמידי החכמים, וויתרה כדי שאחותה לא תבוש. אבל מי מאיתנו בכלל מתקרבת לזה? אנחנו יכולות לוותר ביודעין על דברים פעוטים, להחניק הנחה קורעת לב ולהרגיש גדלות נפש. אבל לוותר על החיים, לשנות מסלול למען הזולת, לוותר מבלי להביט לאחור, מבלי לדעת מה ילד יום, ולשמוח? ובכלל, מי אמר שצריך? מתי אנחנו נדרשות לכך, ומתי עלינו להתעקש? האם הוויתור הוא תמיד רק ויתור, או שאולי משמעו פשרה או קנייה? אז אם גם אתן מחפשות תשובות לשאלות, מינונים ומתכונים, אל תוותרו. על הכתבה הזו, על הסיפור הזה שמביאה לנו כאן בעיתון תהילה גיל. בוקר חדש הפציע על מקום העבודה של יעלי גרינשטיין. היא עובדת כמתכנתת בחברה גדולה במרכז הארץ. ובדיוק באותו יום הייתה אמורה להתקיים ישיבת צוות חגיגית. על הפרק הצעתה של יעלי לייעול וקיצור תהליכים בתכנות ברמה הלכת. שעוד לא נראתה כמוה. הרעיון היה פשוט בבסיסו, ולכן לא ידעתי למה לא חשבנו עליו קודם. פשוט אבל כזה שהופך את העבודה לקלה ויעילה פי כמה. הגיתי אותו בשעות לא שעות של עבודה מפרכת, והוא ירד עליי כמו הערה משמיים. בתחילה בחנתי אותו בזהירות בעבודה הפרטית שלי, וכשזה הוכיח את עצמו, החלטתי להעביר את הבשורה הלאה. שיתוף המידע הזה היה אמור לספק ליעלי קידום משמעותי בהיררכיה המשרדית ומשכורת מכובדת בצידו. וכך ממשיכה יעלי ומספרת. סיפרתי על זה בסודי סודות לשתי חברות צוות קרובות וטובות שלי, גם כי הייתי צריכה שהן יעזרו לי לבדוק משהו. אחרי שהכל עבד כמו שצריך, המתנתי בקוצר רוח לישיבת הצוות החגיגית. וזו כמובן לא איחרה לבוא. אנשי המשרד התכנסו אל חדר הישיבות בזה אחר זה. המנהלת כחכחה בגרונה והמתינה לשקט. יום קודם לכן הנחתי את ההצעה על שולחנה וידעתי לפי החיוכים שהיא שלחה לכל עבר שזה עבר בהצלחה. אבל אז ממשיכה ומשתפת יעלי, דברים החלו להשתבש. המנהלת החלה לספר על היוזמה החדשה לאנשי המשרד, אבל לא הזכירה אותי אפילו לא ברמז. במקומה היא ציינה את שם חברת הצוות שלי כהוגת הרעיון. הייתי בהלם, משחזרת יעלי היום שנתיים אחרי. החלפתי צבעים, הסתכלתי על החברה שלי כמחכה שהיא תתקן את הדברים. היא הרי הייתה בסוד העניינים וקצת עזרה לי ביום שלפני, אבל היא ממש לא הגתה ולא תכננה שום דבר. היא מצידה עמדה שם, חיכה מאוזן לאוזן ולקחה קרדיט, לא לה. הקידום המשוער והמשכורת שוקלה לכן הגיעו ממש ממש, אבל לא ליעלי אלא לאותה חברה. בהתחלה הייתי בטוחה שאני קמה מהמקום בו ברגע ועושה לזה סוף. אפילו ברמה הטכנית. לא הבנתי איך זה יכול להיות. הרי אני הנחתי הצעה בשמי על שולחן המנהלת. כל כך כעסתי, שאפילו לא ניסיתי לברר. עזבתי את הישיבה בזעם סוערת ומבולבלת. הרגשתי שנעשה לי עוול, והבנתי שאני צריכה לתקן אותו מיד. אבל לא ידעתי איך. הבנתי שאני לא יכולה לגשת למנהלת ולהגיד לה שזה שלי, כי אולי זה ישמע ילדותי, ובכלל אילו סימוכין אני יכולה להציג. הרי לא הכרזתי על זה כפטנט רשום. רציתי גם לצעוק על החברה שלי, אבל כעסתי כל כך שידעתי שזה יהיה לא טוב, וסביר להניח שיותר מכך זה יצא מכל פרופורציה. לכן עזבתי את המשרד באמתלה שאני לא מרגישה טוב, והלכתי הביתה. בבית גוללה ליעלי באוזני בעלה את הסיפור בכאב ובדמעות, והוא יעץ לה שיגשו לרב השכונה כדי לשאול את דעתו. לא היה לי ספק בכלל שהצדק איתי, הלכתית, מוסרית, חברתית, איך שתרצו להגדיר את זה. רק רציתי לשמוע מהרב איך הכי נכון להחזיר את הקרדיט אליי. תשובתו של הרב הפתיעה והיממה את יעלי. הוא אמר שנכון, אכן הצדק איתי וזכות הראשונים היא שלי. אני יכולה לתבוע את החברה הזו לדין תורה ולקבל את המגיע לי. אבל אז, ממש לפני שעזבנו את החדר שלו, הוא שאל בשקט, מה יקרה אם אוותר ואניח לכל העניין? בתחילה חשבתי שאני לא שומע טוב. שאלתי את בעלי, מה הוא אמר? והרב חייך וחזר על השאלה שלו בכל רם. צנחתי בחזרה על הכיסא בחדר שלו, המומה לגמרי. קשה היה לעצור את סכר הדמעות שלי. הרגשתי כאילו נעשה לי עוול בפעם השנייה. למה אני צריכה לוותר? למה? נניח לרגע לקידום ולמשכורת, אבל הרעיון היה שלי, הבדיקה שלי, היוזמה שלי. למה שמישהו יגנוב את זה ככה לאור היום? הרב לא המשיך להכביר במילים והציע ליעלי לחשוב על הדברים. הלכתי הביתה בהחלטה ברורה, לא שלא. אני אתבע אותה לדין ואני אנצח. ואז משהו השתנה. כשהתחלתי לעבוד על התביעה, עלתה בי תחושת מרירות. הייתי מתהלכת כל הימים האלה בהרגשה רעה. הייתי חסרת סבלנות בעבודה, גם בבית מול הילדים. ממש לא אהבתי את עצמי. כשבעלי ראה מה קורה לי, הוא העז בחשש לשקול שוב את ההצעה האחרונה של הרב. ואז התחלתי לחשוב על זה. לא אלאה אתכן בדברים, יעלי ויתרה על התביעה. היא הניחה לחברה לקבל את הקידום ולקחת לעצמה את כל הקרדיט. אחרי שנה, יעלי עזבה את מקום העבודה. היא מצאה עבודה טובה יותר. לא, אני לא אשלה אתכן, עדיין היא לא מרוויחה את מה שאולי היא הייתה מרוויחה, אלמלא ויתרה. אבל האמת היא ממשיכה ומספרת, שהרווחתי הרבה דברים, דברים אחרים לגמרי, שלא ניתן בכלל לקמת אותם מבחינה כספית. הרווחתי שלוות נפש, רגיעה, אפשרות להתבונן על החיים בצורה רחבה יותר, לצאת מעצמי ולראות את המורכבות של החברה והסביבה בה אני עובדת וחיה. פעם, העבודה הזו הייתה כל כולי, ובזכות המעשה הזה, הצלחתי להירגע ולבחון עוד דברים. קיבלתי הרבה חיזוקים מהמשפחה ומחברות שבתחילה כעסו על הצעד הזה שלי, ואפילו קראו לי פריירית. אבל בסוף, הבינו, ומאוד תמכו. גיליתי את כוחות הנפש שלי, למדתי לתעל אותם לדברים נוספים. זו הייתה למידה משמעותית לחיים. כשאלי נשאלה אם היא הייתה חוזרת על המעשה הזה היום, אז היא אומרת, עכשיו, כשאני יודעת כמה זה שווה, בוודאי. נכון, זה לא קל, ואני לגמרי מבינה את מי שלא עושה את זה. אבל כשעושים משהו, גם אם הוא לפנים משורת הדין, זו הרגשה אחרת לגמרי. וכאן מסיימת תהילה גיל את הסיפור המקסים הזה וכותבת, המעשה של יעלי הוא רק אחד מני רבים שכולנו נתקלות בהם בחיי היומיום. כמה פעמים אנחנו מוצאות את עצמנו מתמודדות מול עוול, צריכות להכיל ולקבל במקום לזעוק חמאס. אבל האם אכן הדבר נדרש מיעלי? האם בכלל ניתן לדעת מתי יש לוותר ומתי להתעקש? קשה לקבוע בוודאות כללים סדורים מראש לוויתור או להתעקשות. ומסבירה יהודית דביר שהיא פסיכולוגית קלינית. כל מקרה ייבדק לגופו, אולם חשוב לזכור שהוויתור יכול להגיע משני מקומות שונים בנפש. הוא יכול להגיע ממקום של עדינות ואצילות נפש, גם אם הדבר גורם לנו הרגשה טובה. המקום השני הוא מקור של קנייה, חידלון וביטול עצמי. ואז הוא עלול להיות מקום שלילי, כי אנחנו למעשה מוותרים קודם כל לעצמנו ולא לזולת. וההבדל בין השניים הוא קריטי, כיוון שהראשון יוביל אותנו להעצמה ולחיזוק הביטחון. ואני רוצה כן להוסיף עוד משהו אחד. כשאת מוותרת, זה עדיין לא אומר שאת מסכימה עם מה שעושים לך, והדברים לא סותרים. את מוותרת, את צולחת, ואולי בפעם הבאה תתנהלי אחרת. זה עדיין לא אומר שהסכמת עם הפגיעה. וויתרת, ואפשרת, וכמה מקום נתת לעצמך, וכמה עוצמה, ואיזה, וואו, פשוט מדהים הסיפור הזה. רחל אמנו,